טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו על הסוגיות הנלמדות בדף היומי, ועכשיו אנחנו נמצאים בעיצומה של מסכת קידושין. ואם בשלושה שיעורים קודמים אנחנו עסקנו ביסודות של מעשה הקידושין, בכמה מן היסודות, הרי כפי שאנחנו יודעים, פרק ראשון במסכת קידושין, העניינים כלשון המאירי מתגלגלים קצת מעניין לעניין ועוברים מדבר לדבר, וגם אני היום רוצה להתרכז בנושא שהוא איננו כבר קשור לקידושין, אלא נושא שהוא נושא אחר שקשור למצוות התלויות בארץ. ושיש לנו פה במשנה, במסכת, בפרק הזה, כפי שאנחנו מכירים אותו, מי שלמד, בדף למד זין, אנחנו לומדים שם את ה... למדוו, למדזין, אנחנו רואים את הכלל הזה שכל מצווה שתלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ. והגמרא מדברת על כך, מה זה מצווה תלויה בארץ ומאיפה אנחנו לומדים, ומתוך כך הדברים מתפרטים מעניין לעניין. והנושא שאני רוצה לדבר עליו היום זה על אחת המצוות שיש בה באמת גם שהיא נקראת גם תלויה בארץ ואולי לא לגמרי. כוונתי לעניין של איסור אורלה, פירות של אורלה. זה נושא שהוא חשוב גם למעשה כשאנחנו קונים פירות, אז הרי אנחנו יודעים שיש פירות של אורלה, ודווקא בתקופה האחרונה אנחנו יודעים שהשכלולים המדעיים הביאו לידי כך שיש יותר ויותר פירות שהם גדלים, או עצים שגדלים ומגדלים פירות אפילו בשנים הראשונות, כך שהנושא הזה של האורלה יש לו איזשהו כבר יותר גוון מעשי שצריך לדעת אותו. אז כפי שאמרנו, מצוות אורלה, אורלה זה מצווה תלויה בארץ, כפי שאנחנו למדנו את זה ואנחנו יודעים. אבל באמת יש בה דבר מעניין, שלעומת מצוות התלויות בארץ האחרות, כמו למשל תרומות ומעשרות, בשביעית בוודאי, שבאמת המצוות שלהם הם רק בארץ, ובחוץ לארץ אין להם, בכלל אין מצוות של תרומות ומעשרות, ולא של שביעית. אולי יש משהו מדרבנן, משהו חלט במקומות שנמצאים מסביב לארץ ישראל. אבל מצוות אורלה, אנחנו יודעים שהמצווה, האיסור של פירות אורלה, ישנו אפילו בחוץ לארץ. וכאן הגמרא אומרת על זה, בדף ל"ח עמוד ב', הגמרא אומרת על זה שזה הלכה, והגמרא מסבירה שזה הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, יש איזה איסור שהוא בגדר איסור של חומרה, של איסור של דברי תורה, אלא הגמרא מסבירה שיש איזשהו הבדל בין האיסור, בין הדין בחוץ לארץ לבין הדין בארץ ישראל. אף על פי שגם כאן זה הלכה למשה מסיני, כאן כוונה בחוץ לארץ, הלכה למשה מסיני, אבל למשל יש הבדל לגבי ספקות. ספקות, למשל, כאשר פירות של אורלה בארץ ישראל, כשיש ספק של אורלה, אז הספק הזה אסור מדאורייתא, היות שכל דין של ספק דאורייתא לחומרה, אז גם בספק של אורלה אומרים לחומרה וצריך להחמיר. לעומת זאת בחוץ לארץ, אז מלכתחילה נאמר שבספק הספק הוא יהיה מותר ולא יהיה עליו איסור. זאת אומרת, ספק של חוץ לארץ הוא מותר. זה אולי מסביר מדוע בחוץ לארץ, אף על פי שהפירות הם גם אסורים כשהם אורלה בוודאי, בכל אופן הקלו ברוב הפעמים, הקלו ולא כמעט ולא מודעים לאיסור של אורלה, מפני שבחוץ לארץ בכל מקרה אומרים זה ספק. הרי מה יכול להיות? זה ספק. אז אם זה ספק זה מותר. אבל בארץ ישראל יש לנו כאן בעיה יותר חמורה, כי גם אם זה ספק אז זה אסור. זאת אומרת, בארץ ישראל אנחנו, יש לנו איזשהו צורך לבדוק את העניין יותר מבחינת המציאות, לראות אם זה פירות אורלה. אפילו אם זה ספק זה אולי לא מספיק. כמובן גם על זה יש מקום לדיון, וכפי שהדברים נראים כאן במראה המקומות, מראה המקום שאנחנו מצרפים, אנחנו רואים שלכאורה אם זה בארץ ישראל יהיה לזה דין של איסור של תורה, זה קשור ותלוי בשאלה גם כן אם קדושת הארץ חלה בזמן הזה. אם אנחנו סוברים שקדושת הארץ חלה בזמן הזה, אז גם לגבי מצוות אורלה, האיסור של אורלה בארץ ישראל נוהג אפילו במלוא חומרתו, דיינו באיסור של תורה. לעומת זאת, אם קדושת הארץ לא איננה חלה בזמן הזה, זו שאלה שאנחנו דנים בה גם בשביעית, בכל מיני שאלות שקשורות למצוות התלויות בארץ, ישנה שיטה כזו שאומרת שקדושת הארץ איננה מלאה בזמן הזה, ואז יכול להיות שגם הדין של אורלה בארץ ישראל כבר לא יתקיים. אז עכשיו יש לנו שאלה בתוך שאלה, במידה ובאמת קדושת הארץ לא חלה, האם יש מקום? זו שאלה מעניינת שנידונת פה על ידי, אני ציינתי את זה בדף המקורות, בין המשנה למלך לבין התפארת ישראל על המשניות. יש מי שאומר, גם אם נגיד קדושת הארץ לא חלה, אז זה יהיה בכל אופן ארץ ישראל, לא גרה מחוץ לארץ. אז כמו שבחוץ לארץ יש הלכה למשה מסיני, אז גם בארץ ישראל יהיה מדין חוץ לארץ. דבר מעניין, כמובן שאם נאמר ככה, אבל בכל אופן הספק יהיה מותר. לעומת זאת, לבדת התפארת ישראל רוצה לומר לא, שאם בארץ ישראל אין לנו את הדין המלא של איסור של אורלה, בגלל שקדושת הארץ כבר לא חלה אולי, היא לא חלה, או תחול בעזרת השם, אבל עכשיו, בזמן הזה, במידה ולא, אז ממילא אולי אפילו בחוץ לארץ אין את האיסור. זאת אומרת שיש כאן מין ויכוח מעניין לגבי תוקף הדין של אורלה בזמן הזה, אבל אני חוזר ואומר, יש לנו מספיק ראיות ושיטות שבארץ ישראל הקדושת הארץ כן חלה בזמן הזה. כשאנחנו אומרים קדושה שנייה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, יש לנו מספיק שיטות שעליהן אנחנו בדרך הרבה פעמים סומכים שקדושת הארץ היא כן חלה בצורה מלאה. אם אנחנו אומרים ככה, אז באמת יש מקום להבין שאיסור אורלה בזמן הזה, גם בזמן הזה, נוהג בארץ ישראל בתור איסור גמור. אם זה איסור גמור, אז נוהג עליו גם מה שנאמר לגבי ספקות. ממילא השאלה של ספקות נשארת במקומה שצריך להחמיר גם בספק. זו בעצם נקודת התחלה לגבי הדין של אורלה. עכשיו, הגמרא עצמה, שממנה אנחנו באים כאן היום ללמוד, היא, כפי שאמרתי, בדף ל"ח עמוד ב', כאן אנחנו לומדים, הגמרא מביאה כאן שספק אורלה בארץ אסור, בסוריה, סוריה יש לדין כזה קרוב לארץ ישראל, אבל לא ממש, ולכן הדינים בסוריה הם שונים, ובחוץ לארץ גם כן הספק מותר, ואפילו יורד ולוקח. דיינו, זה מי שילמד את הגמרא יראה את זה, אבל אני רוצה לרגע להתמקד במה נאמר פה. ובכן, המושג הזה שספק אורלה בארץ ישראל, שהוא אסור, מובא פה כמשנה, וזו משנה במסכת אורלה. עכשיו, המשנה, הסוגיה פה היא קצת סתומה, אני מוכרח להגיד, שנאמר פה אחר כך בחוץ לארץ יורד ולוקח, ואחר כך כתוב, למשל, הגמרא מביאה פה כרם הנטוע ירק, וירק נמכר חוצה לו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו דברים שאינם מספיק ברורים, שהם לא מספיק מבוארים ונפתחים, לעומת המקורות הברורים יותר שנמצאים בעניין הזה. כוונתי, וציינתי כאן בדף המקורות את הירושלמי במסכת אורלה לעניין הזה, שם מובא שהמושג של ספק אורלה, וזה הנושא המעניין והחשוב, ספק אורלה שעליו מדובר כאן, מדובר פה על כרם של אורלה, כתוב שם בירושלמי או בתוספתא שמובאת בירושלמי, יש כרם של אורלה ויש מישהו שמוכר ענבים ליד הכרם, וכשהוא מוכר ענבים ליד הכרם, אז על זה אמרו שבארץ ישראל אסור, כי זה גם ספק. מה הספק? הספק שצריך להבין לפי זה, האם הענבים הם מהכרם הזה שהוא כרם של אורלה, או שהענבים הם ממקום אחר, למשל. אבל בסוריה ובחוץ לארץ אנחנו אומרים שמותר, כי זה נשאר בגדר ספק. כאן אנחנו נכנסים באמת לשאלה מעניינת, מפני שהנושא הזה יש לו גם איזושהי סוגיה קצת, אפשר לומר, מקבילה. כוונתי לסוגיה במסכת בבא בתרא. במסכת בבא בתרא בדף כ"ד, עמוד א', גם זה מצוין בדף המקורות פה, אנחנו לומדים שם בגמרא על ההוא חצווה, אם יש חבית יין שנמצא בתוך הכרם, שהיה ידוע עליו שהוא של אורלה. על הכרם הזה שהיה ידוע עליו שהוא של אורלה, היה שם חבית יין. חבית יין שנראית מוצנעת שם באיזשהו מקום. אז הגמרא רוצה לדון האם מותר לשתות את היין, אולי נחשוש שהיין הזה הוא בא מן הענבים של הכרם הזה, שהוא כרם של אורלה. והגמרא דנה זה אגב הסוגיה של שאלה מאוד ארוכה וחשובה לגבי רוב וקרוב. יש שאלה של רוב וקרוב, כאשר יש לי מצד אחד רוב של ענבים, שהם נגיד בעולם הם ענבים מותרים, אבל יש מיעוט של ענבים שהם אסורים, אז יש לנו מקום, אז הרוב הוא לכולה, אבל יש מצב של קרוב, דהיינו, הענבים שעליהם אנחנו מדברים, הם קרובים או נמצאים בקרם שידוע עליו שהוא אסור. יש כמין התנגשות בין הרוב לבין הקרוב. ועל זה יש מי שאומר שרוב וקרוב הולכים אחר הקרוב. יש מי שאומר שהולכים אחר הרוב. ורוצים להוכיח משם שמהסיפור של החבית, שהתירו את החבית לשתות, מכאן אנחנו לומדים, הגמרא רוצה ללמוד מזה, שאם התירו את החבית שם, מכאן אנחנו רואים שרוב וקרוב הולכים אחר הרוב, ולא חוששים שזה שייך לענבים מכאן. אבל הגמרא אומרת שזה נכון לגבי, יש מקום לחלק, לגבי חבית של יין, או לגבי ענבים שנמצאים בתוך הכרם. כי חבית של יין זה לא נראה קשור לכרם, כיוון שבסופו של דבר הכרם הוא של הענבים, והחבית של היין זה כבר לאחר כל התהליך של ייצור היין, ולכן אין קשר בין החבית לבין הכרם. אבל לגבי ענבים אומרת הגמרא שבאמת יהיה מקום לאסור את הענבים שנמצאים בתוך הכרם. וזו באמת שאלה שנחלקו בה הפוסקים, כפי שמצוין פה בדף המקורות. מה אני רוצה לומר מתוך הדברים האלה? במה נחלקו בסופו של דבר לגבי ענבים שנמצאים בכרם? האם אנחנו בסופו של דבר מתירים את הענבים בגלל שרוב הענבים בעולם הם מותרים, או שאנחנו אוסרים את הענבים בגלל שהם נראים קשורים אל הכרם הזו שממנה היא באה, והכרם הזה ידוע לנו שהוא אסור? פה נחלקו הראשונים, כי ההלכה הכללית היא שרוב וקרוב הולכים אחר הרוב, ולכן מצד אחד צריך להתיר, אבל מצד שני יש סברה כאן לאסור, כפי שיש ראשונים שאומרים אף על פי שהולכים תמיד אחר הרוב, אבל כאן אנחנו נלך אחר הקרוב, לא בגלל שהוא קרוב, אלא בגלל שהוא בתוך הכרם. כאן נמצא, אומר הרמב"ן, כאן היה. יש כאן איזה מושג של ענבים שהם מצויים בתוך הכרם, ולכן מן הראוי להחשיב אותם כענבים של הכרם האסור. מכאן, זה שיטה אחת. שיטה אחרת היא של הראש. הראש סובר לו, גם במקרה של ענבים שנמצאים בכרם, בסופו של דבר אנחנו נתיר את הענבים בגלל שהולכים אחר הרוב. זו בעצם השאלה. מכאן אני מגיע אל השאלה של סוגייתנו. מה אנחנו מדברים פה? פה אנחנו מדברים לפי מה שמסבירים בירושלמי, וכפי שמסבירים הראשונים, פה אנחנו מדברים על כרם של עורלה, שיש מישהו שעומד עם דוכן לממכר, הוא מוכר ענבים, ליד הכרם, לא ממש בתוך הכרם, אלא ליד הכרם. כאן אנחנו אומרים שהענבים הם אסורים. כאן אנחנו אומרים שהענבים הם אסורים. בארץ ישראל לפחות אנחנו אומרים שהם אסורים. אז יוצא לפי הראש שיש כאן מקום לקושייה גדולה. אם אנחנו אומרים כאשר הענבים נמצאים בתוך הכרם, אז אנחנו אמרנו עליהם שהם מותרים כי הולכים אחר הרוב. אז אם הם נמצאים, אז אמרנו אפילו שהם מותרים, אז כשענבים נמצאים מחוץ לכרם, אז עוד יותר סביר שזה יהיה מותר. אז למה דווקא כאן זה אסור? כאילו עולם הפוך אני רואה. מצד אחד כשהם בתוך הכרם אומר הראש שהם מותרים, מצד שני כשהם מחוץ לכרם אנחנו אומרים שהם אסורים, לפחות מדין ספק. אז איך זה יכול להיות? כאן אנחנו מגיעים למסקנה שיש הבדל בין שתי המקרים, אף על פי שכאן יש נטייה להקל אולי, וכאן יש נטייה להחמיר, יוצא הפוך. כי מה שמדובר על הענבים שנמצאים בכרם, הם נמצאים בכרם. זה אתה לוקח אותם ממה שהם מונחים. בעוד שכאן אתה לוקח מבן אדם. כשאתה לוקח מבן אדם, יש כאן הבדל, וזה ההבדל הגדול שאנחנו קוראים קבוע. כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. מה הפירוש? כאשר אני קונה מבן אדם, זה מושג שאנחנו מכירים בהלכות תערובות, תמיד. בהלכות תערובות תמיד אנחנו מכירים את הדבר, והדוגמה המוכרת היא 9 חנויות שמוכרות בשר שחיטה, כשר, חנות אחת שמוכרת בשר טרף, ואתה מוצא בשר או חתיכת בשר שנמצא בשוק, ואתה מנסה לחשוב מאיפה זה, אז אומרים כל די פריש, מרו בפריש, הולכים אחר הרוב. זה מצד אחד. אבל אם אתה מחזיק בעצמך את הבשר, ואתה לא זוכר או לא יודע איפה קנית, האם קנית בחנות הכשרה או בתשע חנויות הכשרות, או קנית בחנות של הטרפה, זה דין קבוע, דין מסובך ואולי קשה בהבנה, אבל אני חושב שכל מי שקצת לומד ומכיר בלימוד, מכיר את העניין הזה של 9 חנויות, שאם אני מסופק איפה אני קניתי, זה כבר לא שאלה של רוב, אלא אומרים שזה ספק, שספק שהוא אסור. בהחלט ייתכן שגם בסיפור פה של הענבים, יצא לדעת הראש שזה העניין. אם הענבים נמצאות זרוקות או מונחות אפילו על הקרקע, אפילו בתוך הכרם, אומר הראש, הולכים אחר הרוב והענבים מותרות. אבל אם אני לוקח מבן אדם שמחזיק את זה, זאת אומרת, זה לא מונח על הקרקע, זה לא זרוק, זה לא דבר שאני מוצא אותו, אלא זה דבר שאני קונה אותו מיד ליד, לוקח אותו מהאדם שלקח את זה מהכרם, ושלוקח מהם, זאת אומרת, יש פה איזה מין מהלך ישיר שאני עכשיו כאילו מתלבט מאיפה לקחו, האם לקחו מכאן או לקחו מכל המקומות האחרים. חזר פה הדין להיות דין של קבוע אולי, וכיוון שיש פה דין של קבוע, לכן באמת אומר הראש שכאן יהיה אסור. זה דבר שהוא מעניין, אבל זה, אם אנחנו אומרים ככה, וזה באמת, יש פוסקים שאומרים ככה גם היום, לגבי מי שקונה פירות בשוק. אז דחו רק שהוא קונה פירות בשוק, ואין על זה הכשר. והוא לא יודע אם הפירות הם של אורלה או לא של אורלה, אז לפי המהלך הזה שכרגע אמרנו, בעצם אסור לקנות פירות שיש בהם חשש אורלה, אפילו, זאת אומרת לא אפילו, אלא כשאין הכשר. כי אף על פי שנבוא ונאמר, ובאמת זה ככה, שבסופו של דבר גם היום רוב הפירות בכל דבר הם לא של אורלה. עצם הדבר שיש ספק, כאשר אתה לא מוצא את זה ברחוב, אלא אתה רק לוקח את זה בחנות, נגיד, בדוכן, בשוק, או בחנויות הגדולות, או בכל מקום, אז הספק הוא ספק של קבוע, כי אתה לא יודע מאיפה לקחו. הספק הוא לא על הדבר שנמצא, אלא הספק נולד במקום הקביעות, במקום שזה... אתה שואל, איפה זה היה? מאיפה לקחו? כאשר אתה רואה את מי שלוקח, ואתה לא יודע מאיפה הוא לקח, זו שאלה שנולדה במקום הקביעות, וכל קבוע כמחצה על מחצה אדם. זה נושא סבוך, אני יודע. היה מקום במסגרת יותר ארוכה להסביר את הסברות בדבר הזה, וזה דברים קצת עמוקים ודורשים הרבה עיון, אבל היסוד הזה קיים, וכאן אנחנו מוצאים אותו כאן לגבי פירות של אורלה. עם זאת, אני מוכרח לציין, אני לא אוכל להאריך פה עכשיו יותר. בדברי הראשונים האחרים משמע, אם אני חוזר בחזרה אל הסיפור של הענבים שנמצאו בכרם של האורלה, יש כאלה שאומרים ששמה באמת הענבים אסורים, בגלל שזה מצוי בתוך הכרם, כפי שאמרנו, ואומרים כאן נמצא כאן היה. ולדידם להפך, ענבים שנמצאים בכרם הם באמת אסורים. ענבים שנמצאים, שנקנים מן הדוכן ליד הכרם, הם רק בגדר ספק. והם בעצמם תורכים להסביר למה זה ספק. זה דברים האלה בעיקר ברורים אצל המאירי. המאירי מנסה להסביר למה זה ספק. זה ספק בגלל שיש פה מצד אחד קרבה יתרה לכרם הזה, ומצד שני יש את הרוב של הענבים. מי ששם לב לדברי המאירי ולדברי הפוסקים שהולכים איתו, שם לב שהוא לא רצה להגיד שהספק הוא בגלל דין קבוע שאמרנו מקודם. ומשמע שהוא סובר שאין פה דין של קבוע. וזה עצמו חידוש גדול. צריך להבין מתי יש דין קבוע, מתי אין דין קבוע. כאשר הספק הוא אצלי, אם אני לא יודע איפה קניתי ואני מתעורר אצלי הספק הזה, יהיה בהחלט מקום להגיד שזה בוודאי קבוע. אבל אם אני קונה ממישהו שהוא במילא לא יודע כלום, הוא לא יודע כלום, כמו שאנחנו קונים בדוכנים, הוא לא יודע. הוא לא יודע, זה בכלל לא מונח אצלו בראש, הדבר הזה מאיפה לקחו את הענבים, וזה בהחלט אפשרי, אז לא תהיה פה שאלה של קבוע, מבנה שלא נולד ספק במקום הקביעות, הוא לא לקח, הוא קיבל כבר ממישהו שהלך, נתן לו איזה, המגדל הענבים נתן למישהו לשבת עם הדוכן, אבל הוא לא ידע אפילו מאיפה הוא הגיע, אותו מגדל שהביא את הענבים האלה. ולכן, כאן יוצא מחלוקת מאוד יסודית וחשובה, האם כשקונים פירות בחנות, כמו היום, האם נגדיר את זה בדין של קבוע, וממילא נחמיר, או שאנחנו לא נחמיר בדבר הזה, כי נגיד שזה לא דין קבוע, אלא נלך בו אחר הרוב. אני יודע שהדברים האלה קצת קשים, אבל לעיון הם בכל אופן נחוצים, ולדעת שיש פה שאלות כאלה, ולדעת איך לנהוג למעשה, כי יש מקום להחמיר ולצפות היום שלא לקנות פירות בלי באמת תעודת הכשר, כי יכול להיות שתמיד יהיה פה גדר של ספק, אף על פי שיש רוב מצד הדין של קבוע, ואז אולי נצטרך להחמיר בשאלה של ספק דאורייתא לחומרא, ונקווה שתמיד אנחנו נדע למצוא את הדברים בצורה של כשרות ברורה, שלא יהיה לנו באמת צורך להיכנס לספקות כאלה, ונשאר בזה בינתיים. אז כל טוב ושלום.